עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו
שלוש FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05, קצת יותר, 5:30, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורכים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, על הדיגיטל אופק קולר, על הפייסבוק לייב אליעזר בן יהודה, אחראי לשידור ב-103 FM אילי זק, וב-104.5 FM מיטל נברו, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ומי שרוצה לשלוח לנו מסרונים, וואטסאפים קצרצרים, 054-70-103-70. כן, אני רוצה להזכיר לכם שמדי יום שני ב-10 בלילה ישנה תוכנית שלי ביחד עם עורך דין שרלי בוזגלו, שלא עוסקת ברפואה, עוסקת ברגשות, עוסקת בתופעות, עוסקת בפסיכולוגיה, בפרפסיכולוגיה. אנחנו מראיינים אנשים חכמים ומומחים בתחומם, שומעים מוזיקה יפה, שווה להאזין. ועוד דבר אחד, אתם יכולים להיכנס לאתר הרשמי של פרופסור קרסו, לאתר הרשמי שלי, לקבל חומרים רפואיים, לשאול שאלות וליהנות ממנו. זהו, ואנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, מדברת מטילדה.
שלום מטילדה.
75.
כן. אני איתך מטילדה.
יופי. אני לפני מספר שנים היה לי כאב בכתף ימין. אורתופד הזריק לי זריקת
סטרואידים.
כן, סטרואיד. אחרי שנה, שנה וחצי, היה לי עוד פעם כאב, ושוב הזריק לי, ושוב היה לי שקט.
כן.
פעם נוצרת שהיה לי כאב, זה היה לפני שנותחתי בהחלפת מפרק ירך, בגלל אתמול.
גם את מדברת על כאב במפרק או כאב
לא,
בכתף?
בכתף,
אוקיי. כלומר שלוש פעמים היו לך
לא, עד עכשיו. לא, פעמיים הזריקו לי, ופעם שלישית שהיה לי כאב, הייתי לפני ניתוח החלפת מפרק, אז לא עשיתי כלום.
אוקיי.
וכמובן אחרי הניתוח, המקל הליכה היה ביד ימין, ביד שכואבת.
כן.
וזה כנראה גם הוסיף. עכשיו אני... אחרי הניתוח, הייתי את הרופא, הוא אמר, אין טעם לעשות זריקה אחרי ניתוח כזה, הוא לא רצה.
כן, ודאי.
עכשיו, לפני, אחרי 8 חודשים מהניתוח, הייתי אצל הרופא בבית חולים, אז הוא הזמין אותי למרפאת כאב, שם הוא הזריק לי תחת שיקוף.
כן.
מה שיש שם זה ארסי ללא קרעים, נוזל סביב הבייצף,
לא, את מקריאה לי את האולטרסאונד, זה לא רלוונטי.
לא משנה.
מה השאלה?
הכאבים אחרי הזרקה לא נהיה לי יותר טוב, נהיה לי פחות טוב. עכשיו, הכאבים זה כבר חודש, עוד לא הייתי בביקורת אחרי, אבל אני ממש, למשל היום נסעתי להרים הנדברקס, אני צריכה לעזור לי ביד שמאל, כי זה ממש כואב. אני לא יכולה לקרוא במיטה, אני לא יכולה לשכב במיטה, אני לא יודעת איך לשכב, אני שמה לפעמים כרת תחת ליד. בישיבה היד כואבת, אני לא מוצאת לי מקום, כי אם פעם הכאב היה בזמן תנועות, היום הכאב כואב כל הזמן. אני עכשיו מדברת, ואני יושבת ליד שולחן עם עט ביד, ומנסה לכתוב, כואב.
תגידי לי, הקרעים שיש לך הם קרעים חלקיים או קרעים שלמים באולטרסאונד? לא משנה לי השמות של הגידים.
אני לא יודעת.
כתוב שם, לא?
לא.
אז מה כתוב? בוא תגידי לי מה כתוב באולטרסאונד בכל זאת, למרות שאני לא אוהב לשמוע בדיקות
באורי צורת תקינה, אין עדות לקרע או השתיידות חריגות במרקם הגיד, אין עדות לנוזל תוך מפרקי, עכשיו סופר
ספינטוס, לא חשוב השמות של הגידים. מרקם
לא אחיד, מעובה, אין משלול קרח, נצפה נוזל בבורסה.
אוקיי, יש נוזל, כלומר יש דלקת, הלאה. לא חשוב השם, לא חשוב השם.
ואורי בצורת תקינה, אין עדות לקרו השתיידות.
מתחת לזה.
בייצף, ואורי מרקם תקינים, נצפה נוזל במעטפת. המפרק האחורי עם נוזל לא צלול.
אוקיי, יש לך שם דלקת במקום, יש לך גם נוזל, נוזל גם מסביב לגידים, וגם נוזל לא צלול, אז צריכה ללכת לדעתי למומחה לכתפיים. יש אורתופדים שמומחים לכתפיים.
כן.
ויכול מאוד להיות, ואת חייבת לעשות גם פיזיותרפיה. כי אם את לא תעשי פיזיותרפיה, את תקבלי כתף קפואה. כי הכתף שלך כל כך כאובה, שאת לא מזיזה אותה. ואת לא מזיזה אותה, ולאט לאט טווח התנועה שלך יהיה יותר קטן. אז חייבים מצד אחד לעשות פיזיותרפיה, ומצד שני ללכת לאורתופד. אולי בכל זאת, הפעם, מאחר ואין קרעים ממשיים לגידים, אלא אולי קרע חלקי באחד מהגידים, ויש לך הרבה טוב, ויש לך נוזלים, ויש לך גרגור של של חלק מהגידים, אז יש סימנים שיש דלקת במקום. אז יכול להיות שבכל זאת יהיה מקום להזריק עוד פעם סטרואידים, זה האורתופד המומחה לכתף יחליט. ומצד שני, אין ספק שפיזיותרפיה, כדי לשמר את טווח התנועה, היא מאוד מאוד חשובה. אבל אני רוצה להדגיש, לגבי פיזיותרפיה, הרבה אנשים מקבלים פיזיותרפיה דרך קופת חולים. הולכים פעם או פעמיים בשבוע לקופת חולים, עושים פיזיותרפיה, חוזרים שמחים וטובי לב הביתה ולא עושים כלום. פעם, פעמיים בשבוע זה לא מספיק. אני תמיד אומר, יש לך טיפול בפיזיותרפיה, קח איתך חבר, קח איתך בן זוג, קח איתך את אחד הילדים, שיצלם את התרגילים שהפיזיותרפיסט נותן לך, ולחזור על התרגילים האלה כל יום בבית, לפחות פעם אחת. כי ככה אתה משמר את ואתה מגדיל את האפקט של פיזיותרפיה. פיזיותרפיה פעם בשבוע, מה שאנחנו מקבלים במסגרת הקופת חולים, היא טובה, אבל היא לא מספיקה. אבל את חייבת אורתופד של כתף שיראה אותך.
כן, זה, כל הזמן הייתי רק אצל אורתופד כתף.
אוקיי, אז כדאי לחזור, אולי לא אליו, אולי למישהו אחר, לראות חוות דעת אחרת, אבל אין לי ספק שמדובר בדלקת במקום, לפי מה שאת מקריאה לי בתשובה של האולטרסאונד.
איזה תרופה יכולה לעזור?
תראי, התרופות שיכולות להקל ולעזור, אלה תרופות שאני בדרך כלל לא ממליץ עליהן, זה מהמשפחה של הנון-סטרואידל אנטי-אינפלמטורי דרגס, זה ארקוקסיה, זה טופן, זה ארטופן, זה וולטרן, אביטרן, כל הדברים האלה, אני לא מציע, אני לא כך אוהב אותם, כי הם גם מעלות לחץ דם, גם משפיעות לרעה על הקיבה, גם משפיעות לרעה על הכליות, אז אם מקבלים את זה אנשים צעירים, הם מקבלים את זה פעם, פעמיים, יום, יומיים, שלושה, זה לא נורא. אבל אנשים שיש להם קצת לחץ דם, או אנשים בגיל מסוים, כן, אז אני מאוד, אני מעדיף תרופות נגד כאבים, כמו פטלגין ואקמול ורוקסט, רוקסט רגיל, לא רוקסט פלוס, או כל דבר אחר שיכול להקל, אבל לא את ה... זאת העדפה האישית שלי. אני גם באופן אישי, למעלה מי אני חושב 15-17 שנה, לא לוקח אף כדור של הלונסטרואיד על אנטי-אינפלמטורי דרייק. זה נקרא NSAID, זה הראשי תיבות. אבל אין ספק שאם לא תטפלי ולא תעשי פיזיותרפיה, המצב ילך ויחמיר. ותקני אותי, בחודש האחרון המצב לא יותר גרוע מה שלפני חודש.
כן,
אחרי הזרקה.
כן. אז אני הייתי חוזר... דווקא אחרי הזרקה נהיה לי פחות טוב?
יכול להיות שהיה לך איזה יום או יומיים פחות כאב, עשית עוד תנועה אחת, זהו, אז עשית עוד איזה תנועה או שתיים, וזה יחמיר את המצב. אני לא חושב שזה קשור להזרקה.
כי אני, למשל, אני מגהצת, אני עושה הכל ביד ימין, אני לא
מאוד.
מקפיאה אותה.
כן, חשוב מאוד, כמה שתעשי יותר
חשוב תנועות. חשוב יותר, כמה... עדיף להשתמש בה מאשר...
בוודאי. למרות הכאב.
אוקיי, זה חשוב לי לדעת.
למרות הכאב.
לדעת את זה.
כן. ולנסות להרים שינה, אותה.
איך אני מניחה... מה זה להרים אותה?
תנסי לעשות תנועות שאת מרימה את היד, כי כל זמן שאת בתנועות מתחת לגובה הכתף זה יותר קל לך. תנסי להרים אותה כל פעם קצת יותר, להגדיל את טווח התנועה. אם את לוקחת
עכשיו... אני רוצה, הטווח התנועה שלי הוא בסדר גמור.
הוא מלא? את יכולה...
כן, 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 אין לי בעיה בכלל בטווח תנועה.
את יכולה לסגור חזייה עם שתי הידיים?
כואב, אבל כואב.
את יכולה להרים את היד מעל הראש?
כן.
כן. את יכולה להרים את היד מעל הראש כשהיא ממש ב... את תרים ידיים לצדדים, לצדדים ממש. ועכשיו תרימי אותה מעל הראש, ותרימי את הידיים למעלה. את שתי הידיים למעלה לכיוון התקרה, את יכולה?
כן, אין לי בעיה.
רק יש כאב?
כן.
אז תעשי את התרגילים האלה כל הזמן לשמר את טווח התנועה.
מה, אני זוכרת שפעם אמרת למישהי שתעשה אוסטאופתיה.
כן, אוסטאופתיה זה טיפול טוב מאוד לכתף, הוא יכול לשחרר אותה, אבל בכל זאת יש לך סימנים של דלקת שם. אז אוסטאופתיה יכולה להקל... אבל זה כמו פיזיותרפיה מבחינתי. אז אוסטאופתיה את יכולה לעשות בשקט, זה יקל עלייך, זה ישחרר לך את הכתף. יש גם שיטות של שיאצו שאפשר לעשות, טיפולים מנואליים יכולים לעזור, אבל חייבים להזיז את זה, אבל צריכים לנסות ברגע שאת מזיזה את ומניעה את היד כל הזמן, ואת עושה תנועות עם הכתף, את גם משפרת את מחזור הדם, את הצירקולציה. שיפור של מחזור הדם לכשעצמו מרפא את המקום, ומרפא את הדלקת ומשפר את חילוף החומרים במקום. אבל בכל זאת הייתי מאוד שמח שרופא אורתופד יראה עוד פעם את האולטרסאונד שלך.
יש לי צור בשבוע הבא אליו, וזה שעשו...
מצוין, לא מצוין, מצוין.
יופי, ממש תודה רבה לך.
כל טוב, מטילדה. תודה רבה.
פשוט מאלפת, תודה
רבה. תודה, מטילדה, תודה רבה. תודה. כן, ומי איתנו על הקו?
שלום.
שלום.
אני, לי קוראים חגית לחמי, והבעיה שלי היא יותר בקשר לבן שלי, פחות שזה...
בן כמה הבחור?
הבחור בן 22, ובערך לפני 4.5 חודשים, גילו לו, הוא פשוט, הוא ישב בספה וקם, ננעלה לו הברך, כמובן שעשינו MRI וכל מיני בדיקות, ואז גילו שזה PVNS.
שזה?
PVNS.
אוקיי, S או F?
גוש מקמרקה, PVNS.
אוקיי.
בקיצור, הוא עבר ניתוח לפני 3.5 חודשים בערך, הוציאו את הגוש, הוא עושה, חשוב לי לציין, הוא עושה פיזיותרפיות יום יום, ואם לא, הוא גם מתעמל במכון כושר, ועושה שם תרגילים במכון, אני גם שמעתי קצת השיחה קודם, הוא גם בשלוש מכונים, גם כללי, גם מושלם וגם פרטי, הוא עושה המון. הברך נעולה, כמובן שאנחנו, הלכתי לכמה חוות דעת, הברך נעולה, אין טווחי תנועה לא מתיישרת, עשה לפני שבועיים עוד פעם ניתוח, כולל מניפולציה, עדיין ממשיך פיזיותרפיה רצינית, איפה שלא הלכתי, לאיזה רופאים שלא הגעתי, כולם לא מבינים מה קורה, גם אני לא מבינה. אני מחפשת תשובות, מה עושים?
תראי, זה מחלה די נדירה של הברך.
נכון.
זה, כן, וזה זה סוג של גידול שפיר.
נכון.
הוא לא, גידול, לא סרטני ברוך השם, אבל ברוך זה גידול השם. שנים, המפרק עטוף בקרום.
אוקיי.
והקרום הזה, ממנו התפתח הגידול. ולפעמים הוא די משפיע.
ממה זה מגיע אבל? ממה זה מגיע?
מן אללה, אנחנו לא יודעים מה. זה יכול להיות... יש חושבים שזה קשור למולטי טראומה.
אוקיי.
להרבה טראומות.
אוקיי.
ויש לו שינוי של צבע האור?
לא, לא, אין לו חום ברגל, הברך בסדר. הייתי אצל כמה רופאים, ברוך השם, פרופסורים והכל. הרגל בסדר.
הטיפול הוא ניתוח.
חוזר, שלישי?
יכול להיות שכן, לעתים גם עושים הקרנות, או יש גם טיפולים ביולוגיים היום, שנותנים טיפולים מהמשפחה של הטיפולים שנותנים במחלות ראומטיות.
אבל אף אחד מהם לא הציע לי את זה, אף אחד מהרופאים לא הציע את זה.
כן. זה טיפולים חדשים, הטיפולים הביולוגיים הם חדשים, אני הייתי מתייעץ, אתם היום הייתם, עד היום הייתם אצל ראומטולוג. סליחה, אצל אורתופד, אצל אורתופד, ואני מציע גם להתייעץ עם ראומטולוג, כי לפעמים הטיפולים הביולוגיים החדשים יכולים להקל.
מה, למשל, זריקות בוטוקס וכאלה?
לא, 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 ביולוגי, כלומר, תרופות ביולוגיות, בוטוקס זה לא טיפול ביולוגי.
אוקיי,
ומרפאת כאב? מרפאת כאב, לא תפתור אולי את הכאב, אבל כדאי לראות מה, יש לנו, אנחנו יודעים מה הסיבות לכאב. מרפאת כאב, אז מה, אז הזריקה כולו סטרואידים, so what, זה לא... הטיפול הכירורגי הוא הטיפול הכי טוב, עשו לו וזה לא עזר. עשו לו את זה בגישה פתוחה,
אבל כולם טוענים, עשו לו את זה, לא.
או דרך ארתרוסקופיה, כן.
וכל הזמן, בשתי המקרים טענו שהברך נקייה אין כלום, שכנראה זה פסיכולוגיה. אני גם לא מבינה את זה פסיכולוגיה, אני לא...
תראי, יש לפעמים, אני חושב, אני לא בטוח, עד כמה שזכור לי, כי זה דבר די נדיר, אפשר גם לעשות הקרנות מקומיות.
אוקיי.
דיברו איתכם על זה?
לא, דיברו איתי על כלום. נותנים לו ככה להמשיך לסבול עוד שלושה חודשים MRI או זה, אני כאילו, אני לא מבין למה אני לא חושב MRI עכשיו, כאילו, כמה שאני מתעקשת, לא יוצא עם זה כלום.
כן, אני לא, זה אני לא יודע, אבל... יש דקה אחת, אני יודע, תראי, אני יודע שיש תרופות ביולוגיות, אני לא יודע אם הן מאושרות בארץ או לא מאושרות בארץ, כי זו תופעה די נדירה.
אוקיי.
ואני הייתי מתייעץ עם ראומטולוגים בכל זאת.
אבל יש סיכוי שהדרך איכשהו תשתחרר?
אני חושב, ודאי, ודאי.
הידרותרפיה אתה ממליץ לו?
הידרותרפיה אני תמיד ממליץ במקרים כאלה.
אוקיי.
וטיפול ביולוגי, אני חושב שאם לא מצליחים, הוציאו את כל הרסים, את כל הרקמה, את יודעת אם בניתוח הוציאו את הכל?
כן, הוציאו את הכל, אין כלום. עוד הפעם, לפני שבועיים עשינו אוטרוסקופיה חוזרת, הוא אמר שהברך נקייה, וזה הכל בראש.
לא, הכל בראש זה...
בדיוק, זה מה שאני רוצה להסביר, כאילו, מה, הילד 4.5 חודשים לא יכול ללכת, איך זה בראש?
לא, 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 תקשיבי, אני לא יודע, בראש יש לכולנו בעיות, כל אחד מאיתנו, okay. סליחה, דפוק בצורה אחרת חוץ ממני, כמו שאני תמיד אומר. לכולנו יש בעיות, בחור בן 22, לא יכול להיות שאין לו בעיות. בחברתיות, כלכליות, עבודה, מחויבות, כל הדברים האלה. אנחנו חושבים, אנשים צעירים, אין להם בעיות. אבל מה שלא יהיה, יכול להיות שיש, זה... אני מניח זה גם מגביל אותו.
בטח, הוא הולך, הוא צולע, הוא לא יכול ללכת.
אני הייתי מתייעץ בכל זאת עם ראומטולוג.
רק עם ראומטולוג, ומה עוד אתה ממליץ לחוץ מהזריקות האלה?
לשקול, לשקול, לשקול רדיותרפיה.
הבנתי.
כן.
אוקיי,
טיפול,
בסדר.
או טיפול ביולוגי או רדיותרפיה.
אבל ניתוח שלישי גם אתה ממליץ למקרה ש...
תראי, אני לא אורתופד ואני לא ראומטולוג, וזה דבר נדיר. כלומר, אני מכיר את התסמונת. אני יודע שזה גידול שפיר. אני יודע שהוא מתנהג כמו גידול שפיר. אני יודע שלפעמים הוא חוזר. לא, לא, אני יודע שהוא חוזר לפעמים.
נכון. בגלל זה מתקשים חצי שנה עוד פעם MRI, ואני מתעקשת שזה יהיה עכשיו, כדי לראות למה הדרך נעולה.
כן, אבל מעבר לזה, אני גם לא בטוח שלאורתופדים יש הרבה ידע על זה. אבל אז זהו, אז לרומה, כי זה דבר נדיר, אני אומר לך, אז לרומטולוגים יש.
הבנתי.
אולי. מה שלא יהיה. אולי, אני לא בטוח, אני לא יודע מה יודע כל אחד מאיתנו. אני יודע מה אני יודע, ואני יודע מה אני לא יודע. ואני לא יודע מה אני לא יודע. כלומר, יש עוד הרבה דברים שאני בכלל לא יודע שהם קיימים. יש הרבה מחלות שאני לא יודע שהם קיימות, ואז אני לא יודע שאני לא יודע שהן קיימות. קצת פילוסופיה.
הבנתי, אז אתה אומר לי רומטולוג בקיצור, דבר ראשון.
אני אומר, כדאי להתייעץ עם רומטולוג, ולשקול גם רדיותרפיה, שזה הקרנות מקומיות.
מי מפנה אותי לשם?
מי שמע,
רומטולוג?
או רומטולוג או אורתופד. אבל תראי, ההצדקה לעשות MRI אחרי חצי שנה ולא מיד, היא הגיונית, כי לפעמים אם זה תהליך שמתחיל לגדול, לפעמים כשהוא רק מתחיל בשלבים ראשונים, אפשר לפספס אותו. אפשר לבלבל בינו לבין צלקת שהיא אחרי ניתוח. לכן אם אנחנו רוצים, אנחנו רוצים שיהיה לנו מספיק פרק זמן כדי להתרשם. עכשיו צריך לראות גם מה... אני לא מכיר אותו, אבל האם יש לו חוץ מאשר הדברים האלה, חרדות, מתחים, זה משחרר אותו מלעשות דברים מסוימים, יכול להיות שאז באמת אפשר לקחת גם את המרכיב הנפשי, אבל צריך לקחת בחשבון שמרכיב נפשי יש לו בכל כאב, בלי יוצא מן הכלל, כולנו בנויים מגוף ומנפש, ומי שמנסה להפריד בין גוף לנפש עושה טעות, אז יכול להיות שיש לו מרכיב, יכול להיות, אני יודע שהוא בגלל זה, אני סתם זורק, אני לא מכיר אותו, וזה מונע ממנו לצאת למילואים.
לא,
אמרתי לך מלכתחילה, הקדמתי, אני לא מכיר אותו. כן, אבל אני אומר, זה יכול... אני אומר לך, אני לא מדבר עליו. אני אומר, נתתי לדוגמה, או זה מונע ממנו להשתתף בתחרות ריצה עם חברים שלו שרצים. אני לא יודע. או זה מונע ממנו ללכת לים ולהיות בבגד ים כי הוא מתבייש בגוף שלו. אני לא יודע, אבל אני נותן לך מיליון דוגמאות של דברים שיכולים לתת רווח משני מכאב או הגבלה בתנועה שהאורתופד יכול להגיד הכל בראש. אני מנסה להצדיק, אני מנסה להצדיק את האמרה של האורתופד, אבל אני, ולתת לך שיש דוגמאות, כי אנחנו בקליניקה רואים דברים כאלה, רואים אנשים, אבל זהו. אוקיי, חגית.
אוקיי, תודה רבה לך, ממש תודה.
כל טוב, כל טוב.
ביי, תודה.
ביי. כן, ומי איתנו על הקו? הלו? הלו?
שלום.
שלום וברכה.
שלום, פרופסור קרסו. ראשית, תודה על התוכנית.
בבקשה.
וגם על הצוות הנהדר שיש.
זה אני מסכים איתך. יש לי באמת צוות נהדר.
כן. שמי דוב, אני בן 85.
כן, דוב.
עכשיו, בגילו לפני 6 חודשים, בסוף שנה שעברה, גידול בבחית השתן.
כן.
וזה גילו בכל זה שיצא לדם כל הזמן...
כן, כן.
שיטוסקופיה, וגילו שם גידולים גדולים, והחליטו לעשות ניתוח.
עשו ניתוח ואחר כך שטיפות?
לא, לפני שטיפות. עשו לי ניתוח ושלחו את החומר לביופסיה.
כן.
וגילו שזה מאוד אלים.
כן.
ושלחו את כל הבדיקות של PET-CT, VCT, MRI, כל אפשרויות שעשו, וגילו שעדיין נשארו שם גידולים. אז בפרק זמן של חודש וחצי יצאו לניתוח השני.
כן.
שאלתי מנתח, מה הסיבה של ניתוח שני? הוא אומר, זה גידול הריגה, במילים שלו.
כן.
טוב, עבר לניתוח השני.
עכשיו, הניתוח השני היה ניתוח מקומי, כלומר, ניתוח דרך ציסטוסקופ, או ניתוח שבו קרתו את השלפוחית?
לא, 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 לא קרתו. הכל דקסקופיה.
אוקיי.
מקומי. עשו ניתוח השני, הוציאו שם, שלחו שוב לבדיקות ביופסיה, וחזר שיש הרבה גידולים.
כן.
עשו ניתוח שלישי. כל זה בתקופה של 5 חודשים.
וואו, כן.
עכשיו אני אחרי ניתוח שלישי, והרופא אומר שעכשיו צריך להתחיל שטיפה. במקביל, כן, התחילו כבר את השטיפה במקביל, שלחו אותי להתייעץ עם אונקולוגים.
כן.
הייתי עושה אונקולוגיה בבית חולים אחד, לא קיבלו, אמרו זה, כל עוד שזה לא מגיע לשריר, הם לא מתערבים בזה. צריך להמשיך בשטיפות.
כן. כן, כי אם זה מגיע לשריר, זה כבר מגיע יותר עמוק. ואם זה מגיע יותר עמוק, אז יש מקום לקרינה, או לכימותרפיה, או לדברים אחרים. כל זמן שזה נמצא רק ברירית, אז שטיפות יכולות להיות יעילות. כן.
עכשיו, נתנו לי את השטיפות פעמיים, והתחלתי להגיש כאבים נוראים. לבה, כאבים, חולשה, כן, משהו זה, לא נורמלי.
זה אופייני, זה תופעת לבה אופיינית של השטיפות.
כן. ובכל זה נתנו לי תרופת תמסולית.
תמסולית, כן. זה כדי שיהיה לך יותר קל לתת שתן.
נכון, השנייה יותר קל, אבל זה גרם לי לתופעות לוואי שאני לא יכול להסביר אותן. חולשה נוראית.
זה יכול לגרום לחולשה ויכול לגרום לירידה בלחץ דם.
בדיוק, גם לחץ דם ירד בצורה משמעותית וחולשה נוראית, לא יכולתי להתרחץ, אני מתרחץ, אושף קצת.
כמה נתנו לך, 10 מיליגרם או 5 מיליגרם?
תמסולין, 10 מיליגרם.
אוקיי, אפשר אולי לתת לך 5 מיליגרם.
אז זה, בכבוד זה שדיברתי איתו, שאני לא מסוגל, אז הוא החליף את המסולין לפרמיקסון.
פרמיקסון, מה? פרמיקסון כן. זו תרופה טבעית, שעשויה כן. מדקל ננסי.
כן, תן לי 2 כדורים, אחד בבוקר, אחד בערב.
160 מיליגרם פעמיים ביום.
נכון, נכון.
כן.
עכשיו, הרגשתי יותר טוב, אבל עדיין הייתה לי חולשה ואיבדתי את טעם של האוכל בכלל, זה משהו נראה.
אבל זה לא, זה לא מהפרמיקסון.
לא, מטעם סולין, אבל לא יודעת. הטעם, ניסיתי ניצוי. אני אקח יומיים, לא לקחתי אף כדור, הכל חזר עליי. חוץ מכאבים, הטעם חזר, אבל הטעם זה כבר לא מדאיג אותי.
תראה, הטעם סולין והפרמיקסון זה לא דברים שלדעתי, אני לא נותן לך הוראות, רק הרופך מוכרחים לקחת. כי התמסולין הוא זה שלא תצטרך לרוץ לשירותים כל הזמן, הוא משפיע יותר על הספינקטר, על הסוגר, על השסתום של השתן, והפרמיקסון עושה אותו דבר אבל באופן טבעי, והוא עכשיו פחות יעיל, הוא פחות יעיל, ויש לו פחות תופעות לוואי.
נכון, אז הוא שיק לי, בגלל שאני לא יכול לתת את שתן ומאוד שרב לי, הוא שיק לי קצטרל.
כן, קצטרל.
כן, אז אני חזרתי כאילו תמסולין. עם כל הצרות האלה, היו לי צריבות לא נורמליות. אז הוא שלחתי לעשות בדיקת שתן.
כן.
הם מצאו לי חיידק קלים. חיידק.
אוקיי.
השיקו שטיפות, השיקו שטיפות, ולקחתי שבוע שלם
אנטיביוטיקה.
כן, אנטיביוטיקה זינת.
כן.
ועשיתי בדיקת נוספת, וזה לא עזר. בדיוק אותם תוצאות.
אז לקחו לך רק, נתנו לך רק זינת או נתנו לך? כלומר, האם לא עשו תרבית ונתנו לך אנטיביוטיקה לפי התרבית?
נכון, נכון. נשאו לי תרבית, עשיתי תרבית, נתן לי זינת.
אוקיי.
אחד נשאף פעם שנייה אחרי שבוע שוב תרבית, ואמר, תמשיך זינת. בגלל זה הפסיק לי את השטיפות.
אוקיי.
במקביל, הוא ממליץ מאוד מאוד לנצוא תחום אונקולוגיה, שהם מטפלים בגידולים אונקולוגיים.
כן.
אני לא מוצא כזה רופא, פניתי בית חולים אחד, אמרו, כל עוד שלא מגיע לשלו לא מטפלים.
לא, אני לא הבנתי, אני לא הבנתי. רוצים שתפנה לאיזה אונקולוג?
לאונקולוג שמטפל בגידולים אורולוגיים.
אוקיי.
אז בבית חולים אחד, לא רוצה לך שמות, אמרו, אנחנו לא מטפלים בזה, הביאו אותי למחלקה אונקולוגית, אבל זה אין טעם, אורולוגית. אז לא, אז אין טעם ללכת, כי אני כבר עובד טיפול. עכשיו הצלחתי להגיע לבית חולים אחר, במלצת הרופא, ששם אני אמור להגיע בשבוע הבא למחלקה אונקולוגית, שמטפלת גם
אורו-אונקולוגיה, כן.
עכשיו, השאלה היא, מה הכיוון? כי אם מגיע לשריר, זה כבר עבוד, כך הוא אומר.
לא, זה קודם כל זה לא עבוד. זה לא עבוד. אם זה מגיע לשריר, עושים טיפולים מסוג אחר. תמיד יש אפשרות לעשות ניתוח, לקרות את השלפוחית, ולשים במקומה חלק מהמעי, זה ניתוח אומנם גדול, אבל אפשר, אם צריך, אתה לא במצב לזה עד כמה שאני מבין. אפשר לעשות, כן.
כן, הוא באמת אמר בקטע זה, שאם אני... אם זה יגיע לשריר, לעשות, הוגדיר לזה, קריטה רדיקלית.
כן, קריטה רדיקלית זה הוצאה, קריטה של השלפוחית, ועושים, או שעושים צינורית שיוצאת דרך הבטן, או שיוצרים שלפוחית מהמעי.
בגיל 85 כדאי להתעסק עם הדבר הזה?
בגיל 85 כדאי אולי להוציא את זה דרך פתח בבטן, ועם זה אפשר לחיות הרבה שנים. זה רק עניין של הרגל, זה לא, לא צריך לפחד מזה.
כן. אז הטיפול זה של שטיפות, גם כמצד הרופאים אמרו...
הטיפול של שטיפות הוא מאוד יעיל.
כן, אני עושה את זה בהפסקות גדולות, בגלל הסיפור הזה של...
של הזיהומים?
של זיהום.
כן, אבל על הזיהום בדרך כלל משתלטים תוך 10 ימים, שבוע.
זה, אני קורא את זה שבוע שני, מסיים שבוע שני של אנטיביוטיקה.
כן.
אז להמשיך. אין משהו אחר, דוקטור, פרופסור?
לא שאני יודע.
זאת אומרת, אי אפשר לעשות למנוע שלא יגיע לשריר, איזושהי פעילות, לפני שמגיע לשריר.
אז זה השטיפות. השטיפות אמורות לחסל את הגידול לפני שהוא מגיע לשריר שהוא ברירית. אבל תשמע, יכול מאוד להיות שיתחילו לתת לך טיפול באונקולוגיה, שהוא כאילו שזה הגיע כבר לשריר. בסדר?
תודה פרופסור.
כל טוב לך, כל טוב דוב.
כל טוב,
כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום פרופסור קרסו, תוהריים טובים, אני יפה בת 75.
כן יפה, אני איתך.
זה כבוד מאוד מאוד גדול בשבילי שאני יכולה לדבר איתך, לשעבר גם נעזרתי בך ומאוד עזר.
כן, תודה.
אז אני רוצה להגיד שלפני חודש ניגשתי לניתוח קטרק בעין השנייה.
כן.
ושדפקו לי, ושבדקו לי לחץ דם ודופק, אז הדופק היה 49. והם התאפתו מה לעשות וזה, בסוף עשו את הניתוח. אחר כך המשכתי בבית לעקוב אחרי הדופק, וזה כל הזמן 49, 50, 50, 2, 3, משהו כזה.
את עושה ספורט, יפה?
איך?
את עושה ספורט, פעילות, את עושה פעילות גופנית, פעילות ספורטיבית?
החודש דווקא לא, החודש אני בהפסקה, אבל כן, בדרך כלל פעמיים בשבוע.
מה את עושה?
לבניית עצם, כי יש לי בעיה של אוסטאופורוזיס.
אוקיי, בסדר, כן.
ואז לפני כמה שנים באמצע לילה פעם היה לי דופק 160, ואז קרדיולוג נתן לי קרדילוג.
אני מקווה שאת לא לוקחת קרדילוג עכשיו.
לא, עכשיו לא. לא, לוקחתי 2.5 כמה שנים וזה הכל היה בסדר. ושהתקשרתי לרופאה שלי ואמרתי שהדופק עדיין ממשיך להיות נמוך, אז היא אמרה לי תפסיקי את ה-2.5, תחיל שבוע ימים 1.25, ואחר כך שבוע שני יום כן ויום לא, ונתנה לי לעשות הולטר. עכשיו כן. אתמול עשיתי את ההולטר. אבל עדיין זה מגיע לפעמים ל-60, 58, עכשיו תוך כמה חודשים אני מרגישה מאוד 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 חולשה, וגם מיד שהפסקתי את הקרדילוג, זה היה קורה לי פעם לפני שגם היה לי דופק חזק, ש... במנוחה דווקא בישיבה או שכיבה, אני מרגישה פתאום נופל הלב או מתרוקן הלב לשנייה.
כן, זה פעילה, כן, זה אקסטרה סיסטולה, זה מה שנקרא פעימה מוקדמת, כאילו שמשהו קופץ, שהלב כאילו קופץ.
משהו קורה לכמה שניות, וזה הרגשה מאוד לא נעימה, וזה עובר. וזה היה קורה לי לפני שנים, אבל מיד שהייתי לוקחת קרדילוג היה בסדר.
אבל שאת לוקחת קרדילוג 1.25. כמה הדופק שלך?
זה מגיע ל-60.
זה הכי נמוך.
פעם הגיע 74, אבל גם...
לא, הכי נמוך, הכי נמוך כמה?
הכי נמוך, נגיד 53, 4, 5.
אז תמשיכי עם 1.25, מה הבעיה? זה מינון טוב לך.
והדופק בסדר שהוא על 50-60 נגיד?
במנוחה, כן. זה הדופק שלך. אם זה במנוחה, בסדר, אם את אומרת, עשו לך אולטר, וזה התוצאה.
לא קיבלתי תשובה, אבל עשיתי טעות חמורה, פרופסור, שאני מאוד ודנטית, ואתמול שדווקא עשיתי את האולטר, אז הקשבתי לרופאה שלי לשאול אחרי הבדיקה, עד שאני אקבל תשובה אם אני אמשיך עם ה-1.25, והיא אמרה לי כן, ודווקא שהייתי עם האולטר, לקחתי את זה. אבל פעם
עשית, רגע אחד. עשית עם אולטר, לקחת 1.25?
כן, כן.
אוקיי, אז בואי נראה.
אבל בלילה עם... בעשר ורבע קרה לי פעם אחת, שהייתי עם האולטר. הדבר הזה שפתאום הלב ונובל.
בואי נראה, והיית עם קרדילוק.
עם ה-25, 1.25.
בואי נראה, אם עם 1.25 הדופק שלך לא יורד, עם קרדילוק, 1.25, הדופק שלך לא יורד יותר, אז זה בסדר, אבל מה שאני מציע לך...
מכמה
לא יורד יותר? מכמה אפשר להביא? לא פחות מ-50.
55-60 זה בסדר, אתה אומר?
זה בסדר, כן. במנוחה.
אני לפני שבועיים שמעתי שמישהו אמר שהוא גם מרגיש חולשה, וגם לפעמים יש לי קצת קוצר נשימה, והוא אמר גם קוצר נשימה.
מה שאת צריכה לעשות...
ואז אמרת לו קוצב לב.
לא, זה משהו אחר. מה שאמרתי לו, זה מה שאמרתי לו, בגלל סימנים שהוא נתן לי. מה שאני אומר לך...
חולשה...
אם הדופק שלך, היית אומרת לי, יש לי 42, הייתי אומר לך, את צריכה אולי קוצב לב. אבל מה שעכשיו אני אומר לך, ואת עצרת אותי, זה שאני מציע לך לבקש ללכת לרופא קרדיולוג. ברגע שיהיה לך את התשובה של ההולטר, תקשי לקרדיולוג, שהוא יאזן אותך, הוא יראה בדיוק מה, הוא יגיד לך, אולי הוא יחליף לך את הקרדיולוג לכדור אחר.
יש משהו אחר?
בוודאי, יש הרבה דברים אחרים. את מבינה? זה לא שיש רק כדור שנקרא קרדילוק, אבל קרדילוק הוא גם...
אני לא יודעת,
זה
קרדילוק, וזה מאוד עזר לי כל השנים.
כן, כל השנים, אבל אם עכשיו הוא מוריד לך יותר מדי, אז צריך להחליף למשהו אחר.
אבל יכול להיות שהדופק שלי הוא בכלל בכללי נמוך?
יכול להיות, הוא כנראה בכללי נמוך, אבל השאלה עד כמה הוא נמוך?
אנחנו
לא רוצים שיהיה נמוך. כן, אז לכן עם האולטר, שיש לך את התשובה של האולטר, הרופא יכול לראות מה הדופק הכי נמוך, מה הדופק הכי גבוה, הוא גם יוכל לראות מה קרה בערב שהרגשת לא טוב, אם זו הייתה הפרעת קצב, אם זו הייתה פעימה מוקדמת. אוקיי, אז הוא לפי זה יוכל לראות מתי זה היה, ואיזה סוג של הפרעה הזאת, ולפי זה הוא יוכל להחליט איזה טיפול לך, אבל קרדיולוג זה הכתובת.
אבל יכול להיות שאני צריכה בדיקות לב, דברים אחרים גם?
זה הרופא הקרדיולוג יחליט.
רק רציתי לשאול, אם הוולטר שלקחתי את ה-1.25, זה יכול להשפיע על הוולטר?
זה ודאי יכול להשפיע על האולטר, אבל זה טוב משום שזה יראה, לא, לא, לא יודע אם עשית טעות, כי יכול מאוד להיות שהוא יראה את ה, הוא צריך, הרופא שיראה את ה, את האולטר, צריך לדעת שזה אולטר עם קרדילוק 1.25. ואז אם יש לך, או יכול להיות שהוא יגיד לך, תקשיבי, יש לך, עם קרדילוק, יש לך דופק נגיד הכי נמוך 50, תפסיק עם הקרדילוק ואני אתן לך כדור אחר.
טוב, רציתי להגיד לך מיליון תודות, אלוהים ישמור אותך עד 120 למשפחה שלך ולנו, לעם ישראל,
ולמאירה
אלף תודות. תודה
רבה.
שלום, פרופסור.
שבת שלום. אוקיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, מסרונים קצרים בוואטסאפ, 054-70-103-70. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד חוזרים, תישארו איתנו.
אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו, ב-103 FM. 103 FM. אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו ב-103 FM.
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, חזרתי אליכם ומאיתנו על הקו.
שלום, שלום לך פרופסור.
שלום וברכה, שלום.
אני דיברתי איתך בעבר והיה בסדר גמור. עד עכשיו אני מדברת עוד פעם.
אוקיי, כן.
יש לי שתי בעיות, יש לי בעיה...
רק תגידי, איך קוראים לך ובת כמה?
רחל, ואני בת 74.
אוקיי, עכשיו בואי תגידי מה הבעיות.
יש לי בעיה בעיניים, אני הייתי אצל רופא עיניים, כי ראיתי כתמים שחורים. הייתי במיון, אני מקריאה לך מה הוא כתב, יש סיכון ליצירת קרעים בתקופת הזמן הקרובה. הופעה של זבובים, רחפנים חדשים, הופעה של ברקים, ירידה בחדות הראייה, או הופעה של מסך המכסה חלק על שדה הראייה.
אוקיי.
והוא אמר שאני צריכה גם ניתוח קטרקט, והוא כתוב לי שאני צריכה להשתמש עם מגבונים סטרילים, כל הזמן לעשות כאילו קומפרסים, מים פושרים וטיפות.
אז יש לך כמה דברים. קודם כל, יש לך בעיה כנראה ברשתית, ואת צריכה ללכת לרופא רשתית, וזה הדבר הדחוף ביותר. א', הדבר השני, הדבר השני, קטרקט. קטרקט זה ניתוח שהוא לא דחוף. כן. את יכולה אותו לחכות, קודם כל תפתרי את בעיית הרשתית, כן. שהיא הבעיה
סליחה,
התקופה.
סליחה, פרופסור, אני יכולה לשאול אותך שאלה?
חכי, תני לי רק להגיד לך, לעשות לך סדר, אני אתן לך לשאול את כל השאלות.
כן.
הדבר השלישי, יש לך כנראה יובש בעיניים.
נכון.
ויכול מאוד להיות שיש לך גם בעיה בבלוטות של הדמעות, לכן הוא הציע לך לעשות לנקות טוב את העיניים עם מגבונים, כן. ולעשות קומפרסים חמים כדי לנסות לפתוח את הבלוטות. אז מה שחשוב בעניין הזה זה רופא רשתית. בואי תמשיכי.
הוא אמר לי שבדרך כלל במבנה של העין, זה, כאילו בתוך המרקם של העין, יש בדרך כלל ג'ל.
נכון.
אצלי זה מימי.
אוקיי.
זה יכול להיות, זה יכול להיות?
רופא עיניים אמר לך את זה, אז זה יכול להיות, יש ג'ל סמיך יותר ויש ג'ל סמיך פחות, ולפעמים בתוך הג'ל נוצרים קריסטלים, והקריסטלים או ההתגבשויות האלה יכולים לתת לפעמים כמו כתמים שחורים, כמו זבוב שאף לך לפני העיניים.
זבובים,
כן. אז יכול להיות שזאת הסיבה, אבל זאת הבעיה שהיא פחות בעייתית. מה שצריך לראות ולבדוק ולהיות במעקב, זה אצל רופא רשתית. אם הוא כתב שיש חשש...
הוא לא שלח לרופא רשתית.
בסדר, אז למה הוא שלח?
הוא אמר שאני אלך למרפאה ואני אקבע תור לניתוח.
אוקיי, בסדר. לאיזה ניתוח? קטרקט?
קטרקט, לא, אבל אני חושבת שקודם צריכים לפתור את זה.
אם הוא דיבר על בעיה על בעיה של קרעים ברשתית וחשש לקרעים ברשתית, אני הייתי הולך לרופא.
אני גם, אני גם חושבת.
קודם כל, לפני הניתוח, עוד פעם, הניתוח קטרקט הוא בעיה משנית. יכול להיות שאין הרבה... אני מציע לך ללכת לרופא עיניים טוב, שיבדוק את הכל ושיחליל את הכל ושיראה אם יש בעיה ברשתית, היא הדבר החשוב יותר. ניתוח קטרקט הוא לא ניתוח מציל חיים או מציל ראייה, הוא משפר ראייה, אבל הוא דבר שיכול להידחות בכמה חודשים, ואם הוא אמר שיש סיכון לרשתית וקרעים ברשתית, כן. אז את זה צריכים לבדוק ולהתייחס, כן. וזה לא מצב לחדר מיון, בחדר מיון לכן שלחו אותך לקהילה. אז תלכי לקהילה, לרופא עיניים, ותראי איך אפשר לקדם את העניין.
כן, כן, בסדר, פרופסור. עכשיו יש לי עוד בעיה.
בבקשה.
יש לי נגע בלחי שמאל, רופא אור אמר לי, זה רופא חירוק פלסטיקאי, שיש לי, הוא חושב שיש לי סרטן.
אז צריך לעשות ניתוח מוס.
אני אקריא לך את השם של ה...
כן.
יש לי דיסלקציה באנגלית. אני יכולה להיית לך את האותיות.
זה BCC?
מה?
BCC?
B-Cell, Cell...
קרצינומה.
איך אמרת?
בזל צל קרצינומה.
כן, בדיוק, כן.
BCC, כן. אוקיי, זה קודם כל, איך כותבים? תירגעי. אבל צריכים ללכת לרופא פלסטיקאי שעושה ניתוחים במוס. אלה ניתוחים מאוד מאוד עדינים, שעושים אותם בעיקר באזור הפנים כדי שלא תהיה צלקת מכערת.
כן.
והוא מוציא את הגידול. ובודק אותו,
זה שולח... זה כמו שרואים את זה, זה כמו נקודת חן.
אוקיי, אז צריכים להוריד את זה. כמה שזה יותר קטן, הצלקת תהיה יותר קטנה.
אבל זה אותו גודל כל הזמן, זה כבר יותר משנה, והרופאה התעלמה מזה, ואני סתם על דעת עצמי הלכתי.
ת, תקשיבי, היתרון של הרופא שראה את זה, זה שהוא ראה את זה. החיסרון שלי שאני לא רואה את זה. אבל יש, הילדים שלי לימדו אותי משפט. יש ספק, אין ספק. אז אם יש ספק או יש חשד שמדובר ב-BCC, בבאזל צל קרצינומה, אנחנו לא רוצים שזה יגדל ויתפשט וירד ויהיה גם יותר עמוק ויותר רחב. אז כדאי להוציא את זה כמה שזה יותר קטן.
רגע, אפילו... פרופסור, כאילו הסיכוי של, של הסרטן הזה שהוא יכול לגדול עוד?
הוא יכול להתפשט. לא, לא לשלוח גרורות, אבל הוא, קודם כל הוא מתפשט לעומק ולרוחב. אז הוא יכול לגדול.
ויש לי בעוד שתי מקומות, בעל, מעל הגבה ובמצח.
אז אני חושב שכדאי לגשת לרופא פלסטיקאי שעוסק בשיטת מוס.
מה זה השיטה הזאת, פרופסור?
זאת שיטה שבה קורטים את הגידול בצורה הקטנה ביותר, בחתך הקטן ביותר שאפשר. שולחים אותו למעבדה, ואם רואים שבגבולות של החיתוך יש תאים עדיין גידוליים, חותכים עוד פעם, ממשיכים את הניתוח, מוצאים עוד חתיכה ושולחים אותה למעבדה. כל הזמן חותכים כמו אני אתן לך דוגמה אחרת, בלהבדיל ב-30,000 הבדלות.
אבל יש לי בעיה.
רק רגע, את רצית לשאול אותי משהו, אז תני לי לענות לך.
כן.
תן לך דוגמה, את הולכת לחנות וקונה נקנית לפי פרוסות. פורסים פרוסה אחרי פרוסה, גם פה הם חותכים את הגידול פרוסה אחרי פרוסה, עד שמקבלים פרוסת נקניק שהיא נקייה ואין בה שום תאים גידוליים.
כן.
עכשיו מה עוד רצית לשאול?
יש לי בעיה קרישה של הדם.
אוקיי.
וזה זה מחכה.
אז הרופא יגיד לך איך להפסיק את ה... את ה... את לוקחת אספירין או את לוקחת מדללים?
לא נותנים לי כלום. לא נותנים לי כלום.
אז אם לא נותנים לך כלום, אז אין שום בעיה. הרופא ידע איך להתייחס לזה.
בסדר, אני
מקווה. הבעיה היא של קרישיות יתר או של דימום יתר?
דימום יתר.
דימום יתר. אז אם יש לך דימום יתר ולא נותנים לך שום דבר, הם לא בדקו ולא נותנים לך...
לא,
זה... לא נותנים לך... זה טרומבופיליה? את יודעת מה זה?
לא, זה קרה לפני הרבה שנים ש...
אז תלכי לרופא המטולוג שיגיד לך אם את יכולה לעבור את הניתוח הזה או לא. ואם את שומעת ברקע את הצליל, אנחנו חייבים לסיים.
אני רק רוצה לשאול, רק...
אין, אנחנו חייבים לסיים.
מה יותר דחוף, העיניים או ה...
העיניים.
העיניים, כן. בסדר, תודה
אוקיי,
רבה.
אוקיי, רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה,
תודה,
לא
תודה
לפני
לך,
שנודה,
תודה
בבקשה,
לך, פרופסור.
בבקשה, בבקשה.
תודה.
לא לפני שנודה למאיר הפרץ ויעל פרנק, שעורכים ומפיקים אותי, תודה לאופק קולר על הדיגיטל, תודה לאליעזר בן יהודה, לפייסבוק לייב, תודה לאילי זך על, על השידור ב-103FM, ולמיטל נברו על השידור ב-104.5FM, הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103 לוואטסאפים 0547-103-70 אנחנו רוצים להפסקת פרסומות חדשות נחזור אליכם מהעבר השיעי של השעה
עכשיו ב-103FM פרופסור רפי קרסו
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. כן, איתי באולפן, אותו צוות נהדר, מאירה פרץ ואייל פרנק, עורכים ומפיקים את התוכנית, אופק קולר על הדיגיטל, אליעזר בן יהודה אחראי לפייסבוק לייב, אילי זק אחראי לשידור ב-103 FM, ומיטל נברו ב-104.5 FM. הטלפונים שלנו, כפי שהיו, 0552-103-103. מי שרוצה לעלות לשידור, יתקשר ל-052-103-103, או ישלח מסרון קצרצר לוואטסאפ, הכוונה, ל-054-70-103-70. זהו, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו?
אני חושבת שזאת אני.
אני בטוח שזאת את.
אז שלום לגדול מכולם.
שלום, תודה, תודה. בואי לא נסחף.
אני לא נסחפת.
עם מי יש לי הכבוד?
שמי חנה, אני בת 79.
כן.
עכשיו רגע קצר, 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 קצר. לפני שנה וחצי עברתי שני ניתוחים למפרק הירך.
בשני הצדדים?
לא, באותו מקום.
כלומר, ניתוח ואחרי שנה, כן.
ניתוח ואחרי כמה שבועיים עוד ניתוח.
למה? נפל?
נפלתי, כן.
אוקיי, בסדר. כן.
עכשיו, מאז אני הולכת עם הקל, ויש לי בהליכה, אבל לא משנה. מה הנקודה שאני רוצה לדבר איתך, לשאול אותך, אתמול, קמתי מהקורסה, כרגיל עם המקל על ידי, ונפלתי. איך כן. שהספדת שלי הצליחה להרים אותי, הביאה לי הליכון, ואני לא יכולה ללכת. פשוט לא יכולה ללכת. הגעתי איכשהו למיטה, במיטה כל טוב, אני לא מרגישה.
איך הגעת למיטה? הלכת למיטה.
עם ההליכון ועם המטפלת, ככה אתה יודע.
דידת למיטה.
הגעתי עד למיטה.
כן.
ואני יורדת, אבל אני רועדת, כל הגוף רועד לי, מהראש עד לרגליים. עכשיו, למי זה שייך? מה זה יכול להיות?
זה יכול להיות כמה דברים. הדבר הסביר ביותר זה שאת בחרדה מהנפילה.
מהנפילה?
כן, הנפילה, אז לא, האחרונה, אתמול. זה עשה לך טראומה מסוימת ואת רועדת, את מפחדת, את חוששת. זה דבר אחד שיכול להיות. עכשיו, אם היה שם שבר או משהו, לא היית יכולה לעמוד על הרגליים ולא היית יכולה ללכת...
לא, לא קיבלתי מכה, לא כלום.
אוקיי, אז מה הבעיה? מאז הנפילה את רועדת?
הבעיה היא מה קרה שפתאום אני רועדת כולי ולא יכולה ללכת. הולכת עם הליכון, אבל כולי רועדת.
תראי, אם זה רעד בכל הגוף וזה רעד סימטרי?
כן.
עכשיו, זה רעד שרואים אותו או זה רעד שאת רק מרגישה אותו?
אני חושבת שרואים אותו כי המטפלת שלי אמרה לי שאני כמו נחש.
תראי, יכול להיות שזה טראומה מסוימת, אני הייתי לוקח איזה חצי כדור הרגעה.
אז יש לי שאלה אליך.
כן.
אני הובחנתי אצל נוירולוג בתור רעד ראשוני, רעדו לי אז רק הידיים.
אוקיי, אז זה יכול להיות החמרה של הרעד הראשוני.
בדיוק, אז יכול
להיות. אסנשל טרמור.
הוא קרא את זה רעד ראשוני.
כן, זה מה שנקרא אסנשל טרמור, זה בדרך כלל גם משפחתי.
יכול להיות שזה הפך לפרקינסון?
לא, לא, לא. רעד ראשוני לא הופך לפרקינסון. זה שני רעדים אחרים. כמו שהבטיח לא הופך למלון, למרות ששניהם עגולים וגדולים.
וטעימים.
וטעימים.
אז מה זה יכול להיות הרעד הזה?
יכול להיות החמרה של הרעד. תראי, אני לא רואה אותך, אני לא בדקתי אותך, קשה לי לנביא, אני לא נביא, אני בסך הכל מקבל אינפורמציה ממך. הרעד הזה, אם לא קיבלת מכה ברגל,
לא קיבלתי זה... שום מכה.
אז יכול מאוד להיות שזה מצב של סטרס, או מצב של חרדה. תיאורטית זה גם יכול להיות מצב מטאבולי של חוסר במלחים או דברים אחרים, אבל זה קשה לי לדעת. וקשה, לכן צריכים, אם זה ממשיך, את צריכה לגשת ביום ראשון לקופת חולים, ולהיבדק על ידי רופאת המשפחה, אולי גם לעשות בדיקות דם.
הרופא משפחה שלי איננו.
נו, זה אני לא יכול.
לנוירולוג, לאורתופד, למי?
אז עוד פעם, הסיבות לרעד, אם זה רעד ראשוני שמוחמר, זה שייך לנוירולוג.
נכון.
אם זה משהו מטבולי, אני יודע, ירידת מלחים, ירידת נטרן, אני סתם נותן דוגמה, זה שייך לרופא פנימי. אם זה פסיכולוגי, חרדה, סטרס, זה שייך לפסיכוגריאטר. אז אני לא יכול לדעת למה זה שייך. אני גם לא רואה את סוג הרעד הזה.
אני ממש בשוק, תוך שנייה.
אז מה שאני מציע, נסי לקחת כדור הרגעה ותראי אם זה משפר את זה.
מה זה, ובן?
ובן, כן, חצי כדור ובן עכשיו וחצי כדור ובן לפני השינה.
ואתה לא יודע למי זה שייך.
את לא מקשיבה למה שאני אומר.
אני מקשיבה.
מה שאני אמרתי, שמאחר ואני לא יודע מה הגורם, אז זה יכול להיות, אם זה רעד מסיבה נוירולוגית, זה שייך לנוירולוג. אם זה רעד מסיבה מטבולית, זה שייך לרופא פנימי, ואם זה רעד מסיבה פסיכולוגית, זה שווה לפסיכוגריאטר. אז אני יודע למי לפנות, אבל אני לא יודע מה הסיבה, זה אני לא יכול לדעת.
אז אני צריך להתחיל לפנות אחד אחד.
את צריכה קודם ללכת לרופאת המשפחה, או לרופא המחליף, שהוא המרכז את הכל.
אז קודם כל
מרופא
משפחה.
כן. ואם תקחי כדור ובן, יכול להיות שעד מחר בבוקר הכל יסתדר.
באמת?
כן, אם זה חרדה, אז היא ירגיע אותה.
וואי. הלוואי.
כן.
ועד כדי כך שהיום אני מוזמנת לבת שלי, ואני לא יכולה ללכת.
למה את לא יכולה ללכת? אני הייתי דווקא הולך.
כי אני רועדת.
אז לוקח חצי כדור והולך.
אוקיי.
זה חשוב, זה יותר חשוב מה שלהישאר בבית, ולרעוד.
משפחה זה מאוד חשוב.
נכון, ותאכלי קצת מלוח היום, לכל מקרה.
מלוח דווקא.
כן, תנסי קצת לאכול משהו קצת יותר מלוח היום, או להוסיף טיפה יותר מלח. אני סתם אומר דבר שיכול להיות שהוא לא קשור, אבל...
אני הבנתי.
בקטנה.
אוקיי.
אוקיי?
תודה רבה.
כל טוב, כל טוב חנה, כל טוב. כן, ומי איתנו?
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
מדברת אסתר.
כן.
את כמעט 74.
כן.
אני לפני חצי שנה דיברתי איתך בקשר לצוואר שתפוס לי.
כן.
שלא יכולתי להזיז אותו ולא יכולתי כלום, והקרין לראש ועשה לי כאבי ראש איומים. ואז המלצת לי לקחת רמוטיב 500.
כן.
לקחתי את זה 3 חודשים וזה לא עזר שום דבר, והפסקתי איתו, נתנו לי מוסקול.
אני מניח שאם נתתי לך רמוטיב, היה המשך לסיפור, כי רמוטיב זה לא כדור לכאבי ראש, אבל תמשיכי.
כן. אז אני ממשיכה. בכל אופן...
לא, אל תמשיכי, אם זה לא עוזר, אז תפסיקי.
לא.
אני לא יודע מה הסיבה.
אוקיי. הפסקתי, כן.
בסדר.
כשראיתי שזה לא עוזר, הפסקתי.
אני לא חושב שנתתי לך רמוטיב.
אמרת לי שזה ירפה שרירים.
אוקיי, בואי נמשיך.
ביקשתי משהו שירפה שרירים כדי שיהיה לי יותר טוב. ואמרת לי שזה נגד דיכאון, הרמוטיב.
כן.
וגם מרפה שרירים, שאני אנסה אותו.
אוקיי.
ניסיתי. לא היה כל כך טוב. בכל אופן, מה שעכשיו הבעיה שלי גם מתווספת על הצוואר, כואבים לי שורשי השיער, וזה עושה לי כאב ראש משגע את השכל.
תגידי לי, המוסקול לא עזר לך לכאבי הראש?
עזר לי קצת, כן, כשלקחתי אותו, אבל לכאב הזה של כואבים
של שורשי השיער.
שורשי השיער, אם אני צריכה לחפוף את הראש ולשפשט, כן, את השערות שלי, וואי וואי וואי, כמה זה כואב לי.
ולהסתרק גם כן
קשה. אני שוכבת על המיטה, אז שורשי השיער כואבים לי, אז זה מקרים לי לכאב ראש, עושה לי כאב ראש. וזה משגע אותי. הלכתי לרופא אור, אמרו לי שאני...
זה לא רופא אור. הוא לא מצא שום דבר, הוא אמר לי שזה לא קשור אליו.
לא, הוא אמר שכן, בגלל שהשיער נושר לי, וזה בגלל הנשירה, תדעם, והוא נתן לי מינוקסידיל 2.5 מיליגרם.
אוקיי, זה עוזר לך? אני בספק.
לקחתי 16 כדורים, וזה לא רק שלא עזר, אלא עשה לי כאב ראש יותר חזק. הפסקתי. באתי אליו, הוא אמר לי, תלכי לנוירולוג. נוירולוג, אני מטופלת בתרשת נפוצה, במחלקה לתרשת נפוצה, אז אני מטופלת עם נוירולוגים, ושם התחלתי, הוא שלח אותי לרופא אור, והוא אמר שזה לא קשור לנוירולוג. אז עכשיו אני נמצאת בין שתי העולמות.
תקשיבי, זה לא קשור לרופא אור, אני יכול להגיד לך. נשירת שיער לא מלווה בכאב. נשירת שיער לא מלווה בכאב. התופעה של כאבים בשורשי השערות, יש אנשים שאפילו לא יכולים להסתרק. הסירוג של השיער.
נכון, מקובל עליי גם.
זה בדרך כלל תופעה שיכולה להיות קשורה או לחרדה, או למתח, או לדיכאון.
וואי.
בדרך כלל. עכשיו, לפעמים תרופה בשם ליריקה.
לקחתי כפעם...
לא לקחת לזה.
לא לזה לקחתי, אבל התעלפתי. הרגשתי כל כך רע והתעלפתי אז. הייתי אז מטופלת עם הצוואר, נתנו לי את הליריקה.
תראי, אני הייתי...
כן, מה עוד חוץ מהליריקה?
גבפנטין.
גבפנטין.
ואני גם הייתי לוקח בכל זאת משהו... שמשפיע על חרדה ועל דיכאון, אפילו חצי כדור ציפרלקס. זה מוריד את הגיריות, זה מעלה את הסרוטונין, וזה יכול לעזור לך.
ומוריד את הכאב ראש.
ומוריד את הכאב ראש גם כן.
זה מה שחשוב לי. אני נשארת כמעט בלי ראש.
כי הכאב ראש הוא חלק מהתמונה. אוקיי?
זהו. כל כך בקלות אני גומרת את כל הבעיות שלי, השתבח שמו.
יש לך, כן, יש לך בעיות נוספות, אם יש לך, את לוקחת תרופות לתרשת נפוצה?
לא. למה? 25 שנה לקחתי, הייתי מטופלת, ואלוקים אהב אותי, ולקח לי את זה. נעצר, ו-MRI הראה שאין. ואז אמרו לי, לפני 13 שנים, שאפשר לספור על הידיים כמה אנשים... זה הפסיק, ומאז אני לא מטופלת.
יופי. נו, אז אלוהים באמת ברך אותך בדבר אחד, והצרות הקטנות של כאבים בשורשי השיער זה מחלות של בריאים.
יפה. אז אפשר עד 120 שנה?
אפשר גם יותר, אבל רק תקחי איזה חצי כדור ציפרלקס, או עד בת 74, אז כדור אחד, אם לא ציפרלקס, אז שיתנו לך כדור אחר, אולי צימבלטה בכמות קטנה.
והבן לא טוב לזה?
והבן מתרגלים אליו והוא מפסיק להשפיע. סימבלת את יכולה לקחת באופן קבוע.
הבנתי. בסדר גמור, תודה רבה.
כל טוב אסתר, כל טוב.
תהיה לך שנה טובה.
תודה רבה, תודה רבה לכולנו. ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום, פרופסור קרסו. שמי עדנה. אני בת 71.5.
כן.
אני רוצה לשאול אותך איזה שתי שאלות.
כן.
הראשונה, שלא מזמן באקולב שעשיתי, גילו שהמסתם האורטלי הוא כבר 0.97, שהם אומרים שזה יצרות חמורה, וכנראה אני צריך להחליף את המסתם.
אוקיי.
השאלה שלי, האם אין אפשרות, נגיד, לשקם את המסתם, או חייבים יהיה לעשות ניתוח?
כדאי
לעשות. במידה וזה נשאר 0.7, עד איזה גבול כאילו אפשר לחיות עם היצירות הזאת ללא התערבות כירורגית?
השאלה שלי היא שאלה שאני אשאל אותה, את יודעת, ציודי, את שאלת שאלה, זה מכשיר שאלה. במה את מרגישה, איפה את מרגישה קושי? לעלות מדרגות, ללכת, לתפקד?
לא, אז בכללי אני מתפקדת בסדר, גם בבדיקות מאמץ האחרונות שהיו, הכל היה תקין. בזמן אחרון, לפעמים אני מרגישה קצת שאני עולה מדרגות, אבל זה לא תמיד, אני יכולה לעלות גם 5 קומות ואין לי כלום.
אז את יכולה לחכות קצת.
אני לא שמעת אותך.
את יכולה אם כך, אם אין לך בעיה בתפקוד היומיומי, אז את יכולה עם היצירות הזאת לתפקד. אבל אני הייתי מתייעץ עם קרדיולוג, לא איתי.
לא, ברור, אבל כן. רציתי לשאול כאילו גם לדעת את ה...
כן, אין גבול. אם זה מוצר, ואם יש סימנים של לחץ, ואם יש כל סימנים נוספים, אם הלב בגלל זה מתרחב, או אם יש סימנים של, של הפרעות נוספות, אבל אם את מתפקדת מצוין, ואין לך סימנים של אי ספיקת לב, ואין לך סימנים אחרים, אז רק להיות במעקב. זה לא ניתוח דחוף, בואי נגיד ככה.
אוקיי, למרות שהם
כותבים
שזה יצירות חמורה?
כן, זה יצירות חמורה, אבל זה לא ניתוח דחוף, את יכולה לדחות את זה לכמה זמן, אבל לכן אני הייתי מתייעץ, לא עם נוירולוג שזה אני, הייתי מתייעץ עם רופא קרדיולוג מומחה, שהוא יכול בדיוק להגיד
אוקיי,
לך, הוא יכול להגיד לך לכמה זמן את יכולה לדחות את ההחלטה, ומה יקרה אם לא תעשי את הניתוח עכשיו, כי את צריכה לחשוב על דבר אחד, יכול מאוד להיות שאת הניתוח תצטרכי בשלב זה או אחר לעבור. היום את אישה בת 71, סך הכל את אישה בריאה, את מתפקדת, את יכולה לעלות 5 קומות, כן? עכשיו, כן. אף אחד לא יודע מה יהיה המצב הבריאותי שלך בעוד 5 שנים.
כן, ברור.
אז יכול להיות שהוא יהיה הרבה יותר, ואז הניתוח, שהיום הוא ניתוח רגיל, יכול להיות בעוד 5 שנים, אם יתווספו לך עוד מחלות, ניתוח הרבה יותר מסובך, והרבה יותר קשה, והרבה יותר מורכב. אז לכן השיקול הוא לא רק שיקול רפואי של מה לעשות היום, אלא גם במחשבה קדימה. אז צריכים לנסות לחשוב, לתכנן את הניתוח, זה לא חייב להיות היום, זה יכול להיות בעוד חודש או בעוד שנה, אבל לא, אני לא הייתי דוחה אותו עד אין סוף.
זהו, זה בדיוק, בגלל זה ההתלבטות שלי.
כן,
כי... אומרת, אם בכל מקרה אני צריך לעשות, אם לא כדאי לי עכשיו כבר לזבור
את ה... בדיוק, סביר להניח שזה המשיך, שהיצרות תמשיך, סביר להניח.
כן. טוב, אני יכולה לשאול אותך עוד משהו?
בבקשה, עדנה, בבקשה.
עשיתי גסטרו וקולונוסקופיה, יצא תקין, זה פעם ראשונה שעשיתי וגם פעם אחרונה.
פעם ראשונה בגיל 71, כן. את קצת מזלזלת בבריאות.
לא, לא, זה היה גועל נפש, אבל לא משנה.
אוקיי.
השאלה שלי, אמרו לי שיש לי בקע בשרעפת.
כן.
מה שקורה, שמה שמפריע לי, שהבטן כאילו, אתה יודע, העליונה היא כל הזמן נפוחה. אז הלכתי עוד פעם לגסטרו.
הבקע בשרעפת לא גורם לבטן נפוחה.
אז מה יכול להיות? יש לי גם ריפלוקס?
המבנה, לא, יש ריפלוקס תמיד לאנשים בגיל מבוגר. בטן נפוחה לא חייבת להיות קשורה לבקע בשרעפת. להרבה אנשים יש בקע בשרעפת, הבקע בשרעפת כן קשור לריפלוקס. אבל זה לא בגלל זה יש לך... חלק מהאנשים אחרי גיל מסוים, מבנה הגוף משתנה, הבטן צונחת, אני לא יודע אם את אישה רזה, את כנראה אישה רזה ולא שמנה. נכון?
כן.
כן. אנשים רזים רואים את זה יותר, אבל זה לא הסיבה של הבקע בשרעפת.
אוקיי. אז עכשיו יש לי שאלה, אמרו לי שכנראה יכול להיות שהלבלב, לא מעכל טוב את האוכל, ולכן זה עושה, כי גם לפעמים יש גזים. אז נתנו לי קראון 25,000.
קראון, כן.
אני יכולה לקחת אותו?
כן, כן, קחי את זה עם האוכל.
ראיתי שזה משהו שעשוי מחזיר גם.
תקשיב,
יש... זה אין לי בעיה.
יש גם
קראון... זה לא יכול לעשות לי תופעות לוואי או משהו כזה, דוק? פרופסור?
יכול לעשות שתקומי בבוקר ותגידי אוינג, אוינג, אוינג. תראי, יש גם קריאון של 10,000 יחידות, עד כמה שאני זוכר. תקחי את זה ותראי, זה כדור שתמיד את יכולה להפסיק אותו. זה כדור שזה אנזימי עיכול. זה כדור שלהזיק הוא לא יכול. לוקחים אותו לפעמים לפני האוכל, לפעמים עם האוכל, והוא עוזר להקל את האוכל. תקחי אותו במשך שבוע, תראי אם הוא עושה לך טוב או לא טוב, ולפי זה תחליטי.
אוקיי, כי הוא אמר לי 3 פעמים ביום, כאילו.
כן, אני הייתי אוכל, לוקח את זה לפני כל ארוחה גדולה. כלומר, אם את אוכלת בבוקר פרוסה עם כוס קפה, לא צריך, אבל אם את אוכלת ארוחת צהריים... אבל אם את אוכלת ארוחת צהריים... אוקיי, בסדר גמור. ואם את אוכלת ארוחת צהריים, ארוחה עם מנה ראשונה, או ארוחה עם שומנים, או ארוחה עם חלבונים ופחממות, אז אני הייתי לוקח את הכדור פעם, פעמיים, ורואה איך זה מרגיש.
אוקיי.
הייתי מתחיל עם זה לפני הארוחה העיקרית.
בסדר.
אוקיי?
תודה רבה לך על הכל, סוף שבוע נעים, והמון בריאות, ואני שמחה תמיד לשמוע אותך.
כל טוב, עדנה, להתראות. כן, ומי איתנו?
הלו.
כן, שלום.
שלום, פרופסור קרסו.
שלום לך.
ברשותך, אדיבה, אני רוצה לשאול שתי שאלות.
אוקיי, איך קוראים לך? אני אשאל קודם.
קוראים לי יפה, בת 71.
כן.
כן, עכשיו מה שקורה הוא שב-31 ליולי עשו לי בלוק ב-L4-L5.
כן.
ומה שקורה הוא אחרי הפעילות הזו שעשו לי, פשוט יש לי כאבים מהמותן לישבן עד לכף הרגל, זה צורב לי.
אבל עשו לך בלוק, אבל בגלל שהיו לך כאבים באזור הזה.
היו לי נימולים וכאבים, אבל פשוט יש לי ככה, יש לי בלטים ב-L2, L3, L4, L5. עשו לי את ב-L4, L5, עשו את הבלוק, אבל זה אחד מהתופעות אחרי הפעילות הזו?
בדרך כלל לא, בדרך כלל זה מוריד את הכאב, לא מגביר אותו.
מעט מאוד אפשר לומר שזה הקל, 5% מתוך 100 בוא נאמר, אבל זו תופעה שקורית לי, קרתה לי אחרי הפעילות שעשו לי, פשוט עד כף הרגל. התחלתי דיקור, יש הקלה מסוימת.
מתי זה היה? מתי עשו לך את הבלוק?
ב-31 ליולי.
ב-31 לשביעי, 31 לשמיני, כלומר לפני חודש וחצי.
לא, יותר. פחות, אנחנו סוף אוגוסט.
פחות.
כן,
כן. לפני שלושה שבועות. אני מניח כן. שזה יעבור לך תוך שבועיים שלושה.
וואו, אני מקווה.
לא, אני מניח שזה יעבור, כן. זה 31 כן. לשביעי, זה למעשה ראשון לשמיני, ואנחנו כן. היום בסוף השמיני, אז... כן. אני מניח שתוך שבועיים זה יחלוף לך. אני מניח שיש קצת שיפור, שיש קצת שיפור בשבוע האחרון.
אני לא יודעת, יש עוד אחד שפתאום אני מרגישה איזושהי הקלה, ביום אחד פתאום אני מרגישה שכל השריר מתוח וצורב, וטוב, אם אתה אומר זה עניין של זמן,
סביר להניח שזה יחלוף לך, כן.
אינשאללה. שאלה שנייה, ברוב חוכמתי, ניסיתי, מה זאת אומרת, לקחת אופטלגין. עכשיו, שמתי 40 טיפות, אני שותה את זה, וזה לא מר, בטעות לקחתי ויטמין D.
כן.
השאלה היא...
לא קרה שום אסון.
אז אני יכולה להמשיך לקחת רגיל את ה-D?
כמה ויטמין D את צריכה לקחת ביום?
אלף
יחידות. לקחת 40,000 יחידות.
40 לקחתי במכה.
תפסיקי לקחת ויטמין D למשך שבוע, 10 ימים, ותחזרי לקחת הכל כרגיל.
הצעתי, אז אני יכולה להמשיך, כי אני פשוט יש לי אוסטאופורוזיס.
בטח, את צריכה להמשיך, אבל 1,000 יחידות ביום זה לא מספיק, לדעתי. כמה רמת, בודקים לך רמת ויטמין D בדם?
כן, הייתה תקינה.
מה הרמה? היה תקין?
היה תקין.
היה תקין בגבול האמצעי, כלומר לא היה תת רמה?
לא הייתה תת רמה.
אז תמשיכי ב-1,000 יחידות כל יום, והכל בסדר, שום אסון לא קרה.
אז אני יכולה להמשיך רגיל.
כן, יכולה להמשיך רגיל.
תודה.
כל טוב, כל טוב יפה, שבת שלום. כן, ומי איתנו על הקו, הלו?
שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה, עם מי אני?
יצחק.
כן יצחק, בן כמה אתה יצחק?
על 80.
אוקיי, אני איתך.
רציתי לשאול בבקשה, אני לאחרונה סובל מהכאב רגליים, מהברכיים למטה.
כן.
מהרגליים. אני הייתי אצל רופא מובחר בשביל כאבי גב, ועשיתי MRI, ואומר, תשמע, אני לא, אם אני אגע בגב שלך, אני רק אקלקל לך.
כן, אני מבין.
אז
תגיד לי, אתה, זה מפריע לך בכל, גם במנוחה או רק בהליכה?
בעיקר בהליכה, בעמידה, בשכיבה פחות.
כמה אתה יכול ללכת עד שכואב לך ואתה חייב לעמוד?
אני, כשאני עומד, כבר זה כואב לי. אבל אני הולך.
בוא נגיד, אתה יכול לעלות קומה אחת במדרגות?
כן, כן.
כן. ואז יש לך יותר כאבים?
לא, אותו דבר, אותו דבר.
עכשיו, כשאתה הולך,
כואב.
עוד פעם, חשוב לי לדעת אם הכאב מוחמר בהליכה, ואז אחרי כמה מטר או אחרי כמה זמן אתה יכול ללכת עד שמופיע כאב, או אם רק כשאתה קם מהמיטה ועומד כבר כואב לך.
כן, איך שאני עומד וכבר כואב לי, אם אני הולך או לא הולך, יש לי כאבים. אמרו לי שזה אפשרות של,
אוקיי, של התעלה של עמוד השדרה.
כן, וזה, אגב שלי לא יכולים לעשות שום דבר, אמרו אגב שהוא חייל לך דיסקים בכלל, לא נוגעים בגב, אבל אני לא מרגיש כאבים בגב, אין לי כאבים.
לא, אתה מרגיש את הכאבים ברגליים.
ברגליים, בדיוק.
כן, תשמע, יש שני דברים, אני שאלתי אותך את השאלות האלה כדי לשלול שהבעיה שלך של הכאב היא בגלל זרימת דם, אבל אם לא, אתה, לא. אבל זה לא בגלל זרימת דם.
לא, לא,
זה שאתה,
EMG, כן. אמרו לי שזה מהגב.
אוקיי, יש לך סימנים של רדיקולופתיה. הדבר היחידי שאפשר לעשות זה טיפול אלטרנטיבי, זה אוסטאופתיה, או דיקור. או דיקור.
אני רציתי לשאול על כירופרקטיה, אם זה,
אני, זה יכול לעזור, אבל אני פחות אוהב כירופרקטיקה בגיל 80. כי כירופרקטיקה זה טיפה יותר אגרסיבי. ואוסטאופתיה זה יותר עדין.
הייתי פעם אצל אחד כזה, אבל לא ראיתי שם. רגע,
ככה.
כן. אוקיי, אני חוזר ואומר, אני אישית מעדיף, אוסטאופתיה בגיל 80, כי היא יותר עדינה. אבל אם יש לך כירופרקט טוב, שהוא למד טוב, ושיש לו תעודות, ושהוא למד במקום רציני, אז אתה יכול להתייעץ איתו, רק שיעשה לך טיפול עדין.
הבנתי.
ואני גם הייתי מציע לך לנסות דיקור.
דיקור סיני.
דיקור סיני יכול לעזור לך.
עשיתי את זה מזמן, סבלתי מהגב. היה לי שנים, אני סובל מהגב, לא עזר לי כלום. עכשיו הגב בסדר, הרגליים לא בסדר.
אם לא עוזר לך כלום, אז אין טעם לעשות. מה עוד רצית לשאול אותי?
רציתי לשאול, בקשר לאשתי.
כן.
אני יודע שאין לזה תשובה, אבל בכל זאת אני שואל. אני סובלת מאלצהיימר. כן. אם יש משהו, תרופה רגילה או תרופה טבעית, או אני לא יודע שאפשר לפחות להאט או לעצור קצת את השדה, לא, וכל הזמן מתדרדר מיום ליום ושעה לשעה.
יש תרופה שלי, אני מניח שמקבלת תרופות.
היא לוקחת, יש של גריאטרי.
כן, מה היא לוקחת?
תחמיד יד שלך.
ממורית.
אני
אשכב בדרדר. הוכחתי את השם של זה.
אוקיי,
אם חצי כדור בבוקר, חצי אחרי הצהריים.
אוקיי, אז אני מציע להמשיך להיות במעקב אצל גריאטר. הגריאטרים מכירים את המחלה ויודעים איך לטפל. ואם הכדור הזה לא, תראה, לרפא אי אפשר.
לא, לעצור, לעצור.
אי אפשר לעצור, אי אפשר לעצור.
לא טבעי ולא טבעי, אני קניתי גם כדורים טבעיים.
כדורים טבעיים לא עוזרים לאלצהיימר. לא, לצערי, אין לי, אני חסר עונים פה. כן. אוקיי.
בסדר, תודה
כל
רבה.
כל טוב לך, יצחק, כל טוב.
שלום.
שבת שלום. זה רבותיי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ולאחר מכן, מחקר אחד קטן.
אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו, ב-103 FM.
חזרנו ועכשיו מחקר אחד קטן.
ועכשיו מחקר אחד קטן על קצה המזלג.
טוב, אני רוצה לספר לכם על מחקר שפורסם בג'אמה. ג'אמה זה Journal of American Medical Association, אחד הז'ורנלים הרציניים ביותר ברפואה. הוא פורסם החודש באוגוסט 25, והוא עוסק באותן זריקות להרזיה. עכשיו, אני רוצה קודם כל להקדים ולהגיד שיש מצב שנקרא אוטם. אוטם זה טרומבוזה. זה חסימה, סליחה, אוטם זוהי חסימה של כלי דם. אם חסימת כלי הדם היא בלב, יהיה אירוע לבבי. אם חסימת הכלי הדם היא במוח, יהיה אירוע מוחי. אם חסימת הדם היא ברגל, תהיה בעיה ברגל וצריכים לנתח ישר ולהוציא את הקריש, כי אחרת הרגל תמות, כן? ואם היא בעורק המרכזי של הראייה, אז יש עיוורון. יש עיוורון שהוא עיוורון מיידי, פתאום יכול להיות עיוורון בעין. מה שנקרא ניון, לא משנה השם הרפואי של זה. עכשיו, בעיתון ג'אמה באוגוסט 25, כלומר החודש, הייתה, אני קורא לזה, אזהרת מסע. אזהרה שדיברה על תרופות מהדור החדש להרזיה או להורדה במשקל או לסוכרת. זה הקבוצה של האוזמפיק, של המונג'רו, של הויגובי. התרופות האלה נמצא יש שכיחות יותר גדולה של אוטם, של חסימה, של עורק עצב הראייה בחולים שלוקחים את התרופות האלה. אמנם באחוז קטן, ואמנם יותר בסוכרתיים, אבל עיבוד הראייה הפתאומי הוא היה יותר מאשר בקבוצת הביקורת, ובדקו על 159 אלף אנשים שלקחו את התרופות האלה, הם היו סוכרתיים, 35 מהם פיתחו חסימה, אני חוזר, 35 מתוך 159 אלף, זה לא נורא, אבל זה בכל זאת יותר מה שבא ביקורת, בקבוצת הביקורת, היו רק 19. אז 19 ו-35 זה בכל זאת הבדל, וב-93 חולים מתוך ה-159 אלף היו הפרעות ראייה נוספות שקשורות לזרימת דם בעין אצל חולים שקיבלו את האוזמפיק, מונג'רו או ויגובי. אז זה מחקר שאומר לנו שצריכים להיזהר ולדעת שגם לתרופות האלה, למרות שיש להם הרבה תופעות לוואי, ולמרות שהן בריאות ללב ובריאות להרבה מאוד דברים ומורידות סוכר, יש גם יותר תופעות לוואי. מה שנמצא ומאוד מעניין, שבחולים סוכרתיים שקיבלו את התרופות האלה, הייתה פחות רטינופתיה, פחות מחלה של רשתית העין, שמאוד אופיינית לחולי סוכרת. אז מחקר אחד קטן, זהו, ואנחנו נמשיך, אולי לפני שנמשיך, אני רוצה, קיבלתי מסרון והייתי רוצה רק להגיד אותו, כותבת לי אישה שרוצה להתייעץ איתי בקשר לבן, שהוא בן 52.5, וסובל מכולסטרול 270. כולסטרול 270, הטריגליצרידים בתחום הנורמה, לחץ דם בסדר, איך להתייחס לכולסטרול כל כך גבוה? התשובה שלי היא קצרה, לכולסטרול 270 אצל גבר בן 52, לקחת תרופות, לקחת סטטינים ולהוריד את הכולסטרול. אם זה היה גם חלק של טריגליצרידים גבוהים, אז היה אפשר גם להוריד פחממות. אבל אם זה רק כולסטרול, ואני מניח שהכולסטרול הטוב, כמה שהוא יהיה, הוא לא יחסה על כולסטרול הרע, ולסך הכולסטרול. אז אני ממליץ לקחת סטטינים, ואנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום, צהריים טובים, פרופסור קראטו היקר.
צהריים מצוינים.
אהלן, זאת חגית גולדשטיין כהן, הרוקחת.
היי, שלום חגית, בסדר גמור.
שלום, שלום, מה שלומך פרופסור?
בסדר גמור חגית, מה שלומך?
אז ככה, בסדר גמור, הנה, גם סיימתי כרגע את העבודה, אתה יודע, יש מלא אנשים.
כן, כן.
כן, אבל יהיה בסדר, הכל בסדר, כיף לעבוד. פרופסור, רציתי להתייעץ איתך, יש לי דוד בן 80, עוד כמה חודשים הוא בן 80, ופשוט מאוד, בשנה וחצי האחרונה נעשה... אוהב, כאילו מה זאת אומרת נעשה, אוהב לשתות כל רגע אלכוהול, אפילו בסתר. אני כמובן הזמנתי לו את התרופה סלינקרו, 18 מיליגרם. כן. הוא לוקח אחד ביום בבוקר, נכון, קצת היה סחרחורות. כל מיני, אבל הכל בסדר, דווקא הוא חזק, הוא בסדר גמור, וגם בנוסף יש לו את הווייפקס XR 75 מיליגרם, וגם הוספתי לו B1, שזה מאוד מאוד טוב למי ששותה הרבה.
נכון.
מה אתה אומר?
והוא רוצה להפסיק לשתות?
לא, כן, כן. כל המשפחה משפיעה עליו. מה זה?
לא כל המשפחה.
הוא רוצה, הוא כן. הוא רוצה, אבל אתה יודע, כשיש התמכרות, אז זה מאוד 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 קשה. כן, לא יודעת למה.
תקשיבי, בגיל 80 התמכרות, הוא לא שתה שנים קודם בסתר?
שתה באירועים, שתה, כן, שתה קצת פה, קצת שם, אבל...
האם זה קצת פה וקצת שם, או כשאנשים לא ראו היה שותה, וכשאנשים היו רואים היה שותה קצת פה וקצת שם.
בדיוק, יכול להיות.
זה די נדיר, די נדיר שמתחילים להיות, בואי נקרא לזה אלכוהוליסטים, בגיל 80.
נכון,
ולא לא נסתיר את המילה, להתחיל לשתות בכל הזדמנות, או לשתות כמה פעמים ביום, אתם יודעים כמה הוא שותה?
לא יודעת, אני הבנתי מדודה שלי שהוא שותה כמעט איזה יום אחד, לקח את הנסע, לקח כנראה בסדר, ככה הבנתי, כואב לנו הלב, שתה אולי איזה חצי בקבוק. כן, עכשיו השאלה שלי...
חצי בקבוק של מה? של יין, של וודקה, של ערק?
של וודקה, כן. אז השאלה שלי זה אם עכשיו מדי פעם שהוא לוקח כבר זה החבילה השנייה שאני נותנת לו, זה, אתה יודע, בחבילה אחת זה 14 כדורים.
אין טעם לתת כדורים אם הוא לא עושה את המאמץ, אם הוא לא רוצה. את יכולה להביא סוס למעיין, את לא יכולה לאחר.
הרבה יותר טוב, הרבה יותר טוב. הבנתי שהרבה יותר טוב. השאלה אם הוא שותה מדי פעם, נגיד פוקוסית, נגיד בלי שירור, האם זה... זה כזה קריטי, או שזה לאט לאט בהדרגה,
שכבר לא יהיה לו חזק? החוכמה בהפסקת שתייה היא להפסיק את זה באופן, בהתמכרויות בכלל, עד כמה שאפשר זה להפסיק לחלוטין. כלומר, אם את מעשנת, ואת מפסיקה לעשן, ואת לוקחת שחטה אחת, את חוזרת לעשן. אם את שותה, ואת שותה כוסית אחת, את חוזרת לשתות. אם את לוקחת סמים, ואת לוקחת פעם אחת, אחרי שנגמלת, את חזרת לסמים.
לסמים.
כלומר, אין חוכמות. אין
חוכמות. ובי
אחד זה טוב, פרופסור? בי אחד זה טוב, כן, זה טוב למערכת העצבים, כל קבוצת ויטמיני בי, אבל בי אחד זה ודאי טוב לאנשים עם אלכוהול. אבל... אני חושב שיש, אם הוא רוצה להפסיק לעשן, ישנם הקבוצות של אלכוהול אנונימוס.
נכון.
של AI. AI.
AI, נכון.
AI, לא, לא, AI.
AI? כמו AI. בסדר, AI.
אלכוהול אנונימוס, כן.
אוקיי, וגם עוד אני זוכה.
כן, ולכן אני הייתי מציע לו להצטרף לקבוצה הזאת.
AI, AE.
AE, לא, AA.
אלכוהול, כן, סליחה.
אלכוהול אנונימוס, AA.
נכון, ועוד שאלה קטנה וזהו, תודה רבה על הכל. הווייפקס, הוא אמר שכל הזמן זה בבוקר עושה לו סחרחורות, ושהוא קורא לזה כדור של המשוגעים, זה בכלל לא כדור של ה-XR 75. אפשר להעביר את זה לערב?
אפשר להעביר את זה לערב, אפשר להעביר את זה לצהריים, ושיקח את זה עם האוכל, זה לא יעשה לו סחרחורות.
בדיוק, נכון מאוד. אין עליך בעולם, פרופסור, שתהיה לי בריא.
כל טוב, חגית, כל טוב. נבוא, נבוא.
תודה רבה לך, תודה, ושיהיה שבת שלום.
תודה, חגית הרוקחת המהוללת, תודה רבה. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו?
כן, שלום.
שלום, שמי רחל.
כן.
אני אחרי 80,
כן.
ויש לי בעיה איזה חודש-חודשיים, אצבעות הרגליים בשתי רגליים, אני לא מרגישה אותה, ולא יודעת, זה גורם לי גם, אני חושבת לעייפות, אני הולכת 10 דקות, לא יותר מזה, ואני עייפה ועייפה, ופשוט קשה לי להמשיך ללכת.
תראי,
מה עושים?
קודם כל צריך לבדוק למה זה, צריכים לעשות לך קודם כל בדיקה של זרימת דם ברגליים. ללכת לרופא כלי דם, לבקש מהרופא שני דברים. דבר אחד זה הפניה לרופא של כלי דם, הרגליים קרות?
לא.
לא קרות.
לא.
אז ללכת גם לרופא של כלי דם, וגם ללכת לנוירולוג ולבקש בדיקת EMG. בדיקת עצבים ברגליים. עכשיו, יש לך סוכרת או לחץ דם?
כן, יש לי סוכרת, ואני לא יזאת לקרוא לחץ דם, כי יש לי כדור ללחץ דם. כן.
אז יש לך סוכרת, כמה שנים?
זה שנתיים בערך.
ומה את מקבלת לסוכרת?
אני מקבלת אינסולין וכדור בבוקר. כדור בבוקר וכדור בערב.
כלומר, את מקבלת גם אינסולין, כלומר, יש
לסוכרת.
אז יכול להיות שיש לך דלקת בעצבים מסוכרת. אחד הסיבוכים של סוכרת זה דלקת בעצבים.
אבל עכשיו זה גרם לי לפתאום התפתחות.
יכול להיות, אז לכן צריכים לעשות EMG, תלכי לנוירולוג. אם את אומרת שהרגליים חמות.
רגילות, אין לי בעיה, לא קר ולא קר, רגיל, אני לא...
כשאת נוגעת בהם, כשאת נוגעת ברגליים, הטמפרטורה שלהם חמה או קרה? כי לפעמים...
רגיל.
רגיל, אוקיי. אז ללכת לנוירולוג ולבקש לעשות בדיקת EMG. זה יכול להיות סיבוך של סוכרת.
וזה גם גורם לי לכך שאני הולכת צעדה של 10 דקות, רבע שעה, וכבר קשה לי הנשימה, אני לא... פשוט קשה לי...
קושי בנשימה במאמץ יכול גם להיות מהלב. אז הרופאה הפנימית צריכה לעשות לך בדיקת לב, לעשות לך כל מיני בדיקות.
הלב כבר עשו לי 20 בדיקות, כל הבדיקות יצאו לי בסדר.
לא יכול להיות.
עכשיו עשיתי אקו לב, וסיטי, ושמסיטי, וכל הבדיקות.
סיטי של מה? סיטי של מה?
בחזה.
סיטי של בחזה, אוקיי, אז זה לא, ואקו לב במאמץ תקין?
גם.
אופ, אני שואל עוד פעם, אקו לב במאמץ תקין?
האמת שלא קיבלתי עוד את התשובה.
נו, אז למה את אומרת גם? כי אם הוא תקין, אז כי חשוב לראות איך הלב פועל במאמץ. וקושי והתעייפות כל כך גדולה, והתעלפות בהליכה, היא מתאימה לאי ספיקת לב או לתפקוד לב יותר ירוד.
מה זאת אומרת התעלפות בהליכה?
את הולכת, את מתעייפת בהליכה, נכון?
כן, אבל אני לא מתעלפת.
מתעייפת, עייפות, לא התעלפות.
כן, אז לא, מתעייפת, כן, פשוט.
אוקיי, אז תחכי לתשובה של האקו לב במאמץ, ויכול מאוד להיות שהבעיה היא מהלב. יש לך רגליים נפוחות?
לא. הרגליים כן,
הרגליים התנפחו. עכשיו, בלילה, לפעמים שאת שוכבת, קשה לך לנשום?
כן.
אז זה מתאים יותר לבעיה של לב. אם יש לב. ואם לפעמים קורה שקשה לך לנשום, ואז את קמה והולכת קצת ויותר טוב לך?
לא הולכת, אבל אני קמה ולא
מתהלכת
בלילה.
לא, אבל את יושבת ויותר טוב לך?
שאני יושבת יותר טוב.
כן. עכשיו, את ישנה על כמה קריות?
על קרית אחת.
על קרית אחת. ויותר גבוה את ישנה?
רגיל.
תראי, לפי הסיפור שלך, אני חושד שישנה בעיה בספיקת הלב. אז ותחכי לתשובה של האקו לב במאמץ, ותראי מה התשובה, ולפי זה אני הייתי הולך קודם כל לרופא ריאות, סליחה, לרופא לב, כי זה נראה לי בעיה לבבית של התעייפות וחולשה והרגשה לא טובה במאמץ.
אז כל הדברים האלה זה רופא משפחה יכול להפנות.
רופא משפחה, ודאי, רק הוא יכול להפנות.
זהו, שפריתי, עשיתי, אוקיי, בסדר. טוב, תודה רבה.
אוקיי.
מקווה שיהיה טוב, אוקיי, תודה רבה לך, שבת שלום.
שבת שלום, ומי איתנו על הקו, הלו?
פרופסור קרצו, אתה שומע אותי?
כן, אני שומע.
מדברת גילה, הבן שלי בן כמעט 53.
כן.
רץ כל יום 5 קילומטר. יש לו כולסטרול 270.
כן, דיברנו על זה, כן. כמה הכולסטרול הטוב שלו?
הקולסטרול הטוב שלו הוא 110 והרע 148.
110 הקולסטרול הטוב?
כן.
והרע 148.
כן. הטריד גליצרידים שלו 66, שזה טוב.
כן. הוא ספורטאי, הוא עוסק בספורט.
בגלל, הוא רץ כל יום 5 קילומטר, הלחץ דם שלו 118/70, אבל הקולסטרול הכללי גבוה, מה עושים במקרה כזה?
תקשיבי, אני לא חושב שצריכים נורא לדאוג דווקא בגלל העובדה שיש לו קולסטרול טוב 110. עכשיו, יש כמה רק ה-LDL? רק ה-LDL. LDH, סליחה.
ה-LDL הוא
147.9. 147.9. אוקיי, אני הייתי...
הכללי הוא 161 non-HDL.
161 non-HDL. אוקיי, תקשיבי, אם יש לו קולסטרול הטוב, ה-HDL שלו, אם ה-HDL שלו הוא 110,
כן.
אז לא צריכים כל כך להיכנס לחרדה. לא צריך, אז זה פחות או יותר בסדר. זה נראה לי מוזר שה-HDL שלו 110, כי זה גבוה גם לאנשים שספורטאים ורצים, אבל זה טוב. אני הייתי שמח אם הוא היה יכול להוריד את הקולסטרול הרע לפחות, לפחות, לפחות מ-130.
כן, הוא לא, הוא צמחוני, הוא לא אוכל בשר שמן, הוא לא אוכל גבינות צהובות, כי הוא סובל ממגרנות, אז אני לא יודעת מה הוא כל כך יכול להוריד.
לא, הם לא מורידים בדיאטה קולסטרול, קולסטרול בדיאטה קשה מאוד להוריד.
נו, אז במה הוא יכול להוריד?
עם כדורים, עם תרופות, עם תרופות. אני הייתי מציע לו, אני הייתי מציע לו ברמות האלה לקחת פיטוסטרולים. פיטוסטרולים הם תרופות טבעיות, צמחיות, שמורידות קולסטרול. יש למשל תרופה שנקראת נוסטרול. נוסטרול,
היא טובה?
היא טובה. שיקח אותה במשך חודשיים, שלושה, ויחזור על בדיקות הדם. ויכול להיות שזה יוריד לו את ה... כי מה קורה? אתה לא צריך לאכול קולסטרול ולאכול שומנים כדי שהקולסטרול שלך יהיה גבוה. כי הכבד מייצר את הקולסטרול.
כן.
כן, גם פרה שאוכלת דשא יש לה קולסטרול. אוקיי, אז שיקח את הנוסטרול ונחזור על הבדיקה אחרי שלושה חודשים, ואנחנו חייבים...
יש לזה מינון מיוחד?
לא, לא, כתוב על הקופסה, זה קונים בבית טבע או בבית מרקחת, בלי מרשם, זה מצמחים.
כדור אחד ביום?
כדור או שניים, לפי מה שכתוב שם, ולפי מה שהוא אוכל.
תודה רבה, פרופסור קרסו.
כל טוב. אוקיי, רבותיי, סיימנו.